Davis er alltaf á því gan. Það er að hann er á þeim þegar höfðið stíkt ykkur og hú. Þegar maður er á þeim. Benina hefða am, þið voru það mér hama. Sælum við sveima. Veselum við þaðan, þegar það við bæjum súf. Vaham og sím. Hannu bene Israel, nefðið við sveim. Og meir ég að dúa. Sér dúa bóttinu við sveim, dama, bígar hætt að dama rísot. יד שמה שעלם בתא ידוע, אין כמוה, אין, כך אומר רבנו הארי, שהיא מכפרת על חטא אדם הראשון ועל חטא ששייך כעת לשובבים. רבי חיים ויטל עצמו מקשה בשער הכוונות, הוא שואל, הלא, כתבנו, ככה הוא אומר, כתבנו בשער השביעי, הוא שער רוחת חודש, שצריך לעשות תיקון של תעניות, ויש פת תעניות על העוון הזה. זאת אומרת, זה התיקון יועיל בשביל שינצל האדם מעונש מגיהנם. וכן איסורים בעולם הזה. אבל בשביל לכפר את העוון עצמו ולתקן אותו, אין כמו קריאת שמע שעל המיטה. ככה הוא אומר שם. מהפור שעל הכוונות הייתי מראה לכם. כותב שם דבר מבהיל. אומר שתדע שכן כתב בזוהר הקדוש פרשת בלק. על הפסוק, אינעם כלל יקום. פערי התנסה, לא ישכב אדוך הטרף, ודם חללים שתי. אומר שהאדם הורג, הורג בפועל, את כל המשחיתים שברא מעוונותיו, על ידי קריאת שמע שעל המיטה שיכוון בה. צריך לכוון שני עניינים. עניין אחד שידוע שכל החיצונים לא יכולים להתקיים, אלא מדבר של קדושה. כל התומעה שיש בעולם היא קיימת בזכות הקדושה. כמו קליפה של הפרי, ממה הקליפה קיימת? כשהפרי נמצא בתוכה, אז הקליפה עדיין קיימת. אם אתה מקלף את הפרי, הקליפה הולכת לאבדון, ואז הפרי, אתה אוכל אותו. ואז היא נפקרת, מתייבשת, נשארים הקליפות, גרים מתים. אומר גם אומות העולם, ומה הם חיים? ישראל שנמצאים ביניהם. הקדושה נמצאת בתוכם, אז הקדושה היא מחיה אותה, והקליפה היא מסביב, היא יונקת מהקדושה. כשאתה מוציא את הקדושה משם, קליפות נשארות בגרים מתים. מעכשיו ידוע שכל המשחיתים והמזיקים שבעולם, ומה הם נבראים ממחשבות ועירורים רעים שהאדם חושב חס ושלום, כמו שאנחנו אומרים בבידוי, יראנו ועירורים רעים ביום חס ושלום ובאנו חלילה. אחרי זה אדם בלידי תומעה, אז הם באים ככה לשונו, ולובשים את הגופות, בגופות הטמאות שלהם, את הטיפות הקדושות שלנו, שבתוכם יש נשמות. ואתה צריך, כשאתה בא לומר קריאת שמע, אומר רבנו הרי, לכוון שתי כוונות. האחד, להמית את אותם החיצונים. ממש ממית אותם. אז זה אמר בזוהר פרשת בלק. לא יש כבר כוחת טרף. שאין לך אדם מישראל שעל ידי כוונתו השלמה בקריאת שמע, הורג 1,125 משחיתים כל לילה. זה בלי בגץ, בלי רשות של היועץ המשפטי, סיכול ממוקד, הכל. 1,125 משחיתים. הורג. זה אומר, זה כוונה אחת. כוונה שנייה, תכבד שאותן נשמות קדושות שהיו שם יחזרו אל מקום הקדושה ויחיו מחדש ויבואו בנשמות קדושות כדרך העולם. תראה מה זה, מה הסוד הזה, הסוד נפלא מאוד. זה קריאת שמע. אומר הרש"ש עליו השלום, בחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. כל מה שיחזור אותנו למצרים זה היה בשביל העוון קרי של אדם הראשון, אותם 130 שנה שפירש מאשתו, זה עכשיו ימי השובבים. על מה ימי השובבים? יש אנשים עושים תעניות וכל זה. זה בשביל לכפר על אותם שנים, 130 שנה, אותם נשמות ירדו למצרים, שאנחנו גם חוטאים כמו חס ושלום לצבור, משה. עשה חסד עם אדוני אברהם. אז לא, שכוח. אז הוא אומר, עכשיו אתה, כשאתה הורג את החיצונים, את הקליפות, יוצאים הנשמות משם, חי בלע ויקיינו, מבטנו יורישנו אל. ואז יוצאים מנוקות מכל נער. זה בחמושים עלו בני ישראל מארץ ישראל. לפי זה מבאר שכתוב בגמרא, סליחה משנה, תסתכל בקנקן, אלא במה שיש פה. מה זה בקנקן? אל תסתכל על החיצוניות, תסתכל על הפנימיות. הוא מבאר, ידוע שפרעה הרשע מה היה עושה? היה שוחט 150 ילד בבוקר ו-150 ילד בערב וטובל בדמם. רשע היה עושה אמבטיה מהדם של הילדים ורוחץ בזה. אז ותר שרעתם אל האלוהים מן העבודה. כי היה לו צרעת, הרופאים הרשעים שלו אמרו לו שזה הרפואה שלו. זה מה היה עושה כל יום. וידוע שהגמרא אומרת שהמלאכים צעקו לקדוש ברוך הוא. אפילו בבית הקברות תעשה בדיחות. כשצעקו המלאכים לקדוש ברוך הוא, אמרו לו, ריבונו של עולם, מה יהיה עם הילדים האלה? שהוא הרשע הזה ככה הורג בהם. וגם, מה יהיה עם אלה שהם, היה לוקח אותם, שם אותם בלבנים. ושהגמרא אומרת, שאם לא היה אדם גומר את המכסה של האנשים שהיה צריך, לבנים שהיה צריך לגמור, ולוקח לו את הילדים, שם במקום בבנים. ככה רשע. שלמדו פעם אחרת לעשות עבודה, להפחיד את כולם. ככה רשע היה. תבין כמה צריכים לשמוח שיצאנו ממצרים? שם אומרים ככה. אז צעקו המלאכים לקדוש ברוך הוא, רמז הקדוש ברוך הוא למיכאל, והלך, הוציא ילד אחד מהבניין שם. וזה גדל, ואחר כך יצא ונעשה עובד עבודה זרה, וקראו שמו מיכה, נתמחמח בבניין. אז אמר להם הקדוש אתם רואים, אל תסתכל בקנקן, כאן 150, וכאן 150. אל תסתכל בקנקן, 150 בוקר, 150 ערב, אלא במה שיש בו, למה ככה היה הדבר הזה. אז אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר. אז כאן, 300 ילדים. וחמושים, ו-50, ופעם 50, 300. בזכות אותם 300 שהיו נהרגים כל יום, יצאו אבותינו ממצרים. וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. זה היה שהם יצאו מארץ מצרים. יש אומרים גם היה להם...
אבל זה
מקרה את מה שהגיתה? לא, זה דרשה, בחמושים, דרשה 50, 25 בבוקר, הזוהר אומר, 25 בערב, אותיות, ביחד היה 50, זה 50 שערי בינה. מאיפה הכוח שלנו להרוג בחיצונים? על ידי קריאת השמה, שהיא רומזת ל-50 שערי בינה, ואז הקדוש ברוך הוא מכלה אותה. זה המעלה של קריאת שמה שעל המיטה. וגם דרש מה שאמר רבי עקיבא. רבי עקיבא אמר, מניין שכל מכה ומכה הייתה של 50 מכות. אז שם כתוב במצרים, אתה אומר 50 מכות על הים, הווה אומר, ועל הים 250 מכות. מצרים, כל מכה של 50, מצרים, אז היה כל מכה 5 מכות, סליחה. זה אומר, אצבע אלוהים הוא אי. שם כתוב את היד. אז מצרים היה 5 מכות. על הים היה, אמרנו, 50 מכות. אז מצרים כל מכה של 5, על הים 50, אז אומר ביחד 50, ושל הים 250, ביחד נהיה 300. זה בחמושים, ו-50 יצאו בני ישראל מארץ מצרים. זה הסוד. ולמה התורה כל הזמן מזהירה אותנו, אני אשב אלוהיכם שרוציתי אתכם מארץ מצרים וצריך להזכיר יציאת מצרים, וכל יום וכל לילה צריך לכוון בשמע ישראל בפסוק האחרון. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים. אז כתוב שיכוון בפסוק הזה, לכוון, לקיים מצווה, יציאת מצרים, שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. פעם ביום, פעם בלילה, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. כך דרש רבי אלעזר בן עזריה, בן זומה. החכמים אומרים, את תרשה בן זומה. החכמים אומרים, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא את ימות המשיח. אז כל יום צריך להזכיר. למה צריך להזכיר יציאת מצרים? זה עבר כבר. אלא, אם לא היינו יוצאים ממצרים, לא היינו יכולים להיגאל עד היום. היינו עדיין תחת שלטון הסתרה אחרה. הנשמות שהיו עשוקות בתוך הסתרה אחרה. ויצאו משם, ואותם רוצים שם. ככה אומר הפסוק, ככה די בהגדה, בעל ההגדה, שאומר הוא רבי לעזר. אותם רוצים משם, ועכשיו הבנת, איך אדם יצא ממצרים. לא, לא היית לומד תורה, זה לא היה של שלטון פעם. אתם הכניסו לכם שזה עניין של חופש מדיני וצבאי, לא זה. שבכלל הגענו להר סיני וקיבלנו תורה. מה אתה אומר בהגדה של פסח? לא הגדה של יש המזרח, יש להם של יום העצמאות, לא עליכם. הגדה של יום העצמאות. הגדה של פסח, מה אנחנו אומרים שם? האחת כמה וכמה, תורה כפולה ומקופלת המקום עלינו, הוציאנו ממצרים, עשו להם שפטים, הרק בלוהיהם וכו'. קרבנו לפני הר סיני. אחר כך נתן לנו את התורה והכניסנו לארץ ישראל, בנה לנו את בית הבחירה. אז זה, כל המטרה של יציאת מצרים הייתה בסוף לקבל תורה. כמו שאמרו, מה כתוב שם? בני ישראל יוצאים ביד רמה. מה זה ביד רמה? הוא רב חידה אמר רמז, יד ראשי תיבות יורה דעה. רמה סימן רש מ"ה, תפתח יורה דעה סימן רש מ"ה. שם הלכות לימוד תורה. בני ישראל יוצאים, למה יצאנו ממצרים? ביד רמה, יורד דעה, סימן רש מ"ה. שם יש הלכות תלמוד תורה, זו הייתה הסיבה של לימוד התורה, בזה זכינו. עכשיו לימוד התורה. טוב, היה הרב שאול בריק עליו השלום. היה גר פה, בשכונה הזאת, ברחוב הזה. פה, בסוף הרחוב, היה הבית של הרב ניסים נחום. שם היה גבול. כל הפורעים הערבים היו באים כאן בתל עזה. היו באים, היה פה גבול, הבית שלו היה עמדה של הצבא. אז היו באים הרשעים האלה, כן, היו באים להילחם, והוא היה גר פה. הוא אמר פעם שם, שמע מפי רבו, הרב מרדכי עבדי, עליו השלום, בעל חן מרדכי, מעיין גנים, ועוד, היה רב של סוריה. אמר, כתוב בתורה, בתהילים, עלית למרום, שבית שבי. משה רבנו, לכאורה, למה היה צריך לעלות למרום? לשבת עם הקדוש ברוך הוא 40-40 לילה. הלא די היה, והיא מתן תורה, קיבל את התורה ביום חג השבועות. בתוך עשרת הדיברות, היה כל יותר מצוות, סעדיה גאון כך כותב. יש לו תרגום של עשרת הדיברות. סעדיה גאון כתב את הכל בערבית שם. אתה מכיר את זה? יש לו תרגום ידוע, מובן באיזה חומשים ישנים. של רב סעדיה גאון, הוא תרגם את הכל בערבית. כתב שם, יש כל התרי"ג מצוות, היו בתוך עשרת הדיברות. ולכן, שבועות אנחנו עובדים אחרי חלב. למה עובדים אחרי חלב? שציווה אותם, ותלשל גדי וחלה לימור. איפה כתוב עשרת הדיברות ודיבר של גדי? כתוב, ותרצח ותנאף. זכור את יום השבת, כבד תאריך ואת אמך. אין שם על תלשל גדי וחלה לימור. אלא כל עשה התרי"ג מצוות, כולם נתן להם את זה בתוך עשרת הדיברות. שירדו משם, אז כל העם רואים את הקולות, ראו את עשרת הדיברות, ובתוכן למדו כל ההלכות. אז אסרו את הכלים שלהם, ולא רק זה, אחד היה נשוי עם אחותו, אחד עם דודתו, כל אחד עם מי שהיה נשוי, קרובה. והיה משה את העם בוכה למשפחותיו, על הסכם משפחות, גירשו את הנשים שלהם. וכל הכלים נאסרו. עכשיו, מה יאכלו? כלום אחרי חלב, עד שיעשו סכין של שחיטה, וישחטו וכו'. ואם תאמר, הלא אבותינו קיימו את כל התורה כולה, אבותינו. חרב שבט לוי. אבל ישראל עדיין לא קיימו, לא כל ישראל קיבלו את התורה. לא קיימו עדיין, רק שמרו עליהם שבת ומילה, זה מה היה להם. אז עדיין לא, עכשיו גם בהר סיני הם כל קיבלו. אז אם כן, משה רבנו למעלה למרום, שבית השבי, שבי, בגלל תורת הקבלה. סודות התורה. טעמים של כל מצווה ומצווה, וסוד של כל מצווה ומצווה מהו. אז אחד שבי, ראשי תיבות, שמעון בר יוחאי. בא רבי שמעון בר יוחאי, דלה יתיהיב רשו לקלעה רזין בהתגליה. מה פירוש? כשראיתי גם רבנו בהי, גם רבנו ארי ועוד, וכי רק רבי שמעון ידע סודות, וכי רבי עזר בן ערך לא היה עומד סודות, ולעזר בן עזריה לא למד סודות, רבי חם בן זכאי לא למד סודות, פתח מסכת חגיגה ותראה. שהם כל התנאים היו מסודות. רבנו בהי אומר יותר מזה, אומר וכי משה רבנו, שכתב את התורה, אין בה סודות, כל התורה כולה זה סודות. אז אם כן, ודאי משה רבנו ידע סודות, אז מה זה? אלא, משה רבנו שהיה מדבר בהמון, היה מדבר בפשטי התורה, לא מדבר סודות. מדבר פשט, ורומז בתוך המילים שלו גם כן סודות. משה שהיה מדבר בהמון, הכוונה היה מדבר בפומבי, בפני כולם, היה מדבר פשט של התורה. אבל הסודות, מי שהיה מבין, מבין. כן, יש פשט, יש רמז, יש דרש ויש סוד. אז אם כן, ודאי שהם ידעו, אבל רבי שמעון בר יוחאי הוא הראשון בעולם שנתן לו הקדוש ברוך הוא להגיד סודות בגלוי בפני עשרה, זה הכל. שם בגמרא מובא לרמב"ם בזכאי שהיה מהלך על החמור. ופגש רבי אלעזר בן ערך רבי יוסי הכהן, אמר לו, אמור לי מעשה מרכבה, והתחיל להגיד לו, שם כתוב גם פעם אחת, איש בירושלמי, דיבר וכל השדה התמלאה קישואים שם רבי עקיבא. אז הוא ירד לרחם לזכן מעל החמור, וזכן אמרו לו רבנו למה, הוא אומר, עכשיו אתם לומדים מעשה מרכבה ואני רוכב על החמור, ירד. אז זה היה שניים רק היו לומדים, אחרי לא יותר. אין דורשים, משנה שם במסכת חגיגה, מעשה, אין דורשים בעריות בשלושה, ולא במעשה מרכבה ביחיד, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו. אז היו לומדים שניים שניים, לא יותר. בא רבי שמעון בר יוחאי הוא הראשון בעולם שלימד בעשרה, היו לו תשעה איתו, כמו שכתוב בהדרה. תנא הטמנו חבריה כבד לרבי שמעון ואשתכח ומונה אותם. רבי אבא ורבי אלעזר ורבי יצחק ורבי יהודה ורבי יוסף ורבי יוסף ויעקב ורבי עשיו. מונה אותם שם רבי גיאה, כולם עשרה, ואיתו תשעה. אז הוא הראשון שניתן לו רשות, ואליהו שם הבא. אתה רואה שם כל נשמות הצדיקים. ואומר לו אליהו שהקדוש ברוך הוא נתן רשות. ככה אומרים גם בפתיחת אליהו, מה אומר שם בסוף הפתיחה? קום רבי שמעון והתחדשו מלין על ידה. דה רשותה יצח לגלעה רזין תמירן, מדלה יתיהיב רשו לשום ברנש הפגיען. לא היה רשות לשום אדם בעולם לגלות כמו שאתה. זה הקדמה של ספר תיקוני הזוהר. פתיחת אליהו שאנחנו אומרים אותה, היא הקדמה של ספר תיקוני הזוהר. אז הוא אומר שם, אם כן רבי שמעון בר יוחאי היה לו הראשון, בשבילו עלה משה רבנו למרום, שהתגלו הסודות, שיבוא רבי שמעון בר יוחאי, זה נשמתו קיבלה בהר סיני את אותם סודות, והיה צריך רבי שמעון לבוא ולגלות אותם. זה שבי, שמעון בר יוחאי. אחר כך, נשמתו של רבי שמעון בר יוחאי, בא ברבנו הארי. גם הוא היה לו תשעה חברים, כמו שמובא בסוף ספר שער הגלגולים, בהקדמה למדבר, הוא מונה אותם את השמות שלהם. כלומר, הראשון רבי חיים ביטן, רבי יונתן סגיס, רבי יצחק הכהן, אחרי עזדת מביא את שמותיהם אחד אחד, שהם היו התלמידים של רבנו הארי. פעם אחת, כותב רבי חיים ביטן, לקח אותנו רבנו הארי. ואנחנו בדרך בשדה שבין טבריה, סליחה, בין צפת למירון. שם בדרך היינו, יש בקיעות בסלע, סלעים עם כל מיני בקיעות, כמו לא מערות אלא חקיקות בסלע. ואמר, אתם רואים פה את המקום הזה, פה ישב רבי שמעון בר יוחאי עם התלמידים שלו. ואמר, פה ישב רבי אבא, תשב אתה, רבי חיים ויטל, הושיב אותו. פה ישב רבי יצחק, תלמידו של רבי שמעון בר יוחאי, תשב אתה רבי יצחק הכהן. פה ישב רבי אלעזר, הוא שם גם כן אחד התלמידים. אחר אמר, פה ישב רבי שמעון, והוא ישב במקום של רבי שמעון. ודרש איתם, ואז הבינו שהם הניצוצות של הנשמות שלהם ממש. כל אחד, נשמה של אחד מהם, ורבנו הארי נשמת רבי שמעון בר יוחאי. הרי כן, שטר רבנו הארי, כולו היה בצפת שנה ושמונה חודשים, לימד אותם תורה, 20 חודש, כותב רבי מיטל. בן 38 נפטר, הוא בן 36 עלה ממצרים, ישב איזה חודשיים, שלושה, חיכה, עד שהרמק נפטר, ואחרי זה התחיל לדרוש, 20 חודש רק הייתה לו את הישיבה שם בצפת. ורבי חיים ויטל באוצר גיל שלו, קצת צעיר ממנו. הרב חידה כותב שטעו, אמרו שהרב חידה זקן, לא נכון. סליחה, רבי חיים ויטל זקן. חיים ויטל נפטר שנת שין פה. הוא, רבנו הארי, נפטר בשין למד ב'. שין למד ב'. הוא קרוב ל-50 שנה אחריו תשאר בחיים, נפטר בדמשק, הגיע לדמשק, ושם עד היום שם פעולתו של רבי חיים ויטל. אז זה ברבנו הארי, שבי ראשי תיבות, יצחק בן שלמה. רבא רשש עליו השלום, הוא אשר לילה בא על ההילולה של הלילה הזאת, הוא היה שמו שלום בן יצחק. הוא בא ופירש דברי רבנו הארי. הוא מבהיל מה שהוא כותב, הוא כותב בספרו, הרבה חידושים שלו יש, פירושים חדשים מאוד, שגילה עניינים אחרים לגמרי. מה שהצפירת העומר, אז יש לך 7 שבועות, כל שבוע 7 ימים. אז זה 7 מדרגות, שכל מדרגה יש בה 7 מדרגות. בא רבנו הרשש וגילה, מתוך דבר רבנו הארי, שבכל לילה אתה מתקן 7 מדרגות. שבסך הכל בשבוע 49. אך אמר לא, אלא כל לילה 7 שזה מכל 49. כלומר, תיקח את ה-49, תעשה מהם 49 פעמים 49. וכל לילה אתה מתקן חלק מ-49 של כל אחד מ-49. הבנת? יש 49 לוחות, שבכל לוח אתה מתקן א', זה בלילה ראשונה, לילה שנייה ב'. ואיפה כל זה? מדברי רבנו הארי. שאלו אותו, מאיפה לך כל זה החידושים? ועוד חידושים כאלה ודומיהם. עכשיו בשבת הוא עושה חשבון, אתה מתקן בשעה אחת בי"ז אלף ריבו עולמות. זאת אומרת, מה שבחול אני עושה רק באחד, שבת אתה עושה ב-170 מיליון עותקים. כאילו אתה מתקן 170 מיליון עותקים. כותב, עדי בשמיים וסהדי במרומים, וכל דבריי הם דברי אלוהים חיים מפי הארי למערכו ואל עוד מלבדו. מתפוי העמיק בתוך דבר רבנו הארי, ואין מגע יד בספרי המקובדים, לא הראשונים ולא האחרונים, אלא דווקא בדברי רבנו הארי. ככה הוא כותב. הוא ישב שם בירושלים, פה בירושלים, היה איתו דוד תלמידה, זה רבנו חיים דלה רוזה. הוא נשמת רבי חיים ויטל. לכן הוא בעל התורת חכם, הוא בער את דבריו, בעל התורת חכם. תורת חכם שרבנו יוסף חיים לוי דבריו, עכשיו למדנו קריאת שמע שעל המיטה, כותב רבי יוסף חיים ברב פעלים, ככה הוא מביא, שם שאלו אותו מתי אם נקיים מצווה, אני רוצה לקיים אותה קצת לפני כן, לא, אז הוא אומר לא, תמיד נקיים מצווה באותה שעה של המים הכוונה, דוגמה. בלילה צריך לקרוא קריאת שמע שעל המיטה. עכשיו, אדם שנשאר ער, צריך לומר קריאת שמע שעל המיטה. מתי יאמר אותה? אז רבנו הארי אמר בחצות, שכך ידי גם הרשש. שאלו אותו, אני רוצה להגיד את זה 3 שעות לפני חצות. נגיד, היום חצות זה 10:00 ל-12:00, 5:00 ל-12:00, משהו כזה. אני אגיד את זה בשעה 10 או 9. אז הוא מביא דברי הרב תורת חכם. נכון שאתה יכול לתקן גם בתחילת הלילה אם תאמר קריאת שמע שעל המיטה. אם אחד הולך לישון, זה ודאי צריך לומר אותה סמוך לשינה. פה אין ספק. אבל אם הוא נשאר ער, בן כה הוא נשאר ער. כמו ליל שבועות ולא שעון רבה, או יש לילה שהוא החליט להיות ער הלילה הזה. הוא אומר, אם הוא יגיד אותה 3 שעות קודם, לא יוכל לתקן אפילו רבע מהאור שיתקן באותה שעה, ואולי יותר מזה. זאת אומרת, זה יותר מפי ארבע, פי חמש. כיוון שזה השעה שלה, זה עת רצון שלה. רבי חנדל הרוזן הראשון. והיה איתו חברו, רבי יום טוב אלגזי, מערית אלגזי, כל הישיבות, כל החכמים שומעים דברי רבי מערית אלגזי, נבהלים ממנו. הוא, מערית אלגזי, היה גאון אדיר, הוא בנו של השרמי ציפור. הוא היה חכם גדול. אביו כמה היה חכם, הוא היה יותר, בחריפות. אביו בא שרמי ציבור, שרמי חגיגה, רבי ישראל יעקב אלגזי. היה הזקן שבבית אל. הוא היה אבי דין של ירושלים. רואים מהחיבור שלו, שרמי ציבור, איזה גאונות וגם חסידות, קדושה עצומה מאוד. בקי בית יוסף על פה הכל בלי סוף. הבנו החידן מביא אותו על ימין ועל שמאל, בקי יוסף. היה טוב אחריו, היה בן בית אצלו. והרב חידן כותב, מעשה היה, פעם הוא הלך צהריים, לא היה להם, היו רעבים, לא אכלו אותו היום. חברו רבי יום טוב אלגזי אמר לו, בוא נלך. היו בחורים בגיל 13-14. בוא נלך, אצל אמא שלי, יש משהו לאכול אולי. אמרה להם, אני ליקדתי מהסלט, עשיתי סלט, מאיפה הביאה סלט? יצאה לשדות, כתפה כל מיני עשבים, עלים, ועשתה להם סלט. אז זה משהו לאכול. פתאום הרב חידה הרגיש סלט משונה זה, טעם אחר יש לו היום. הנה אכל, האצבע הקטנה שלו, בהתחלה היד כולה השתתקה, אחר כך האצבע. אז הבין, היא מצאה שם בשדה את הפלדור. פלדור זה צמח, שמי שאוכל ממנו, אין בו שכחה. אין שכחה. יש שאלו, יש ספר, שאלות ותשובות מפענח נעלמים. שמעת על זה? גם ספר כזה, שם שאלו אותו, שמע שאלה מעניינת. למה? הנשמה עולה למעלה בשמיים. היא רואה הרבה דברים. לא רק היא רואה את כדור הארץ מלמעלה. והיא פוגשת הרבה אנשים. אפילו מחבלים, מלאכי חבלה, מלאכי שרת, מה לא. והיא עולה נכנסת לגן עדן כל הילה, היא רואה הכל. למה היא לא זוכרת את מה שהיא ראתה? אז ענה לו החכם, הרב פענח נעלמים, זה היה איזה רב אשכנזי, כמה דורות לפנינו. לא מחוכמה שאלת כן, הוא אומר לו ככה. איך יש לאדם זיכרון, ומה זה שכחה? אומר לי, יש בתוך המוח כל מיני שבילים, נימים דקים. כל מה שאתה רואה, נרשם באיזה מקום. אז כל הידיעות שאדם יודע, לפעמים יודע שטויות, זה חבל, הוא סתם בזבז את המוח על שטויות. קורא זה, או מסתכל ורואה דברים לא מתאימים וכו'. אז במקום לרשום דברים יקרים, דברים טובים, דברי תורה, לזכור דברים כאלה, רושם בזיכרון דברים לא בסדר. ואז אומר אחרי זה, כשהוא לא מרענן את הזיכרון, או שאוכל דברים שמביאים שכחה, או שעושה דברים לא טובים, או עוונות, אז מוחק את ה... את זה מהזיכרון ואין לו, לא זוכר. זאת אומרת, כל זה דבר גשמי, זה פיזי. למה? אפילו המוח הוא רוחני, אבל זה מציאות. אם תפתח את המוח ואם תלמד ויהיה לך כלים לראות את המוח, היום יש להם כלים, הם רואים. מה יש שם? כל מיני שבילים, כל מיני תאים במוח, הוא. מה, פלפלאים, אחד הראה לי יום אחד כזה ג'וק קטן, פחות מ... משקל אחד, אתה מכיר את השקל האחד הזה? מטבע, היה לך פעם. יותר קטן מזה, זה הג'וק של המחשב, קוראים לו הג'וק של המחשב. הוא יש בו מיליון, בזיכרון שלו מיליון פעולות יש בתוכו. כזה חתיכה של המחשב. אמר לי, ותדע הרב, המוח שלי ושלך, בחתיכה אחת כזאת יש פי מיליון. הבנת? במחשב יש מיליון, במוח יש לפחות פי מיליון. עכשיו איפה שהם עושים את הג'וקים, פה, והחוצבים.
כמה מיליון?
כן. שם צריך להיות נקי המקום, מסונן, לא יודע, יש להם איזה מדידה של אבק. אפילו אבק אסור שייכנס, הם כולם לובשים חלוקים מיוחדים, כמו אפילו בגלחים המתים לא לובשים כאלה. משהו, מין חליפות משונות כאלה. ומטהרים כל הזמן ומסננות את האוויר, למה אם יהיה גרגר קטן של אבק הורס את המחשב. יקדס שמה יחזור אליו, יערוס אותו. לכן רואה, כל זה רואה, ועין רואה ואוזן שומעת, וכל במעשיך במחשב נקלטים. אז זה המוח של האדם. אז הוא שאל אותו, אמר לו, הנשמה שהיא עולה למעלה יוצאת מהמוח, היא לא יוצאת במוח. אז לא נרשם במוח כלום. זה הכל רוחני. אז היא יכולה לראות דברים מבהילים מה שהיא רואה שם. אחר כל זה מה? אז הוא, הרב חידה עליו שלו, אמרנו, היד שלו השתתקה, הוא אומר, אחרי איזה זמן שבה אליו ההכרה ביד, אבל האצבע נשארה משותקת כל ימיו. התברר, שמה להם בלדור בסלט. והחידה לו זיכרון אדיר, אמר לך, הוא כתב, שהוא ספרו מעגל טוב, שני חלקים, שתי המסעות שהוא נסע חוץ לארץ, כל מיני מדינות. מסע ראשון, 148 ערים. את השמות שלהם אפשר לזכור, הוא זוכר מה היה שם, עם מי הוא פגש, כמה יהודים היו, מה למדו תורה, איזה חכמים, מה היה, הכל. מסיעה שנייה, 160 ערים. והוא, תראה כל החיבורים שלו, איזה גאוניות. ואחד החברים, התלמידים של רבנו הרשש היה. התלמידים, גדול התלמידים, זה רבי חיים דילרוזה. אחריו היה רבי יום טוב ארגזי. אחריו הרב חידה. אחריו רבי אביגדור עזריאל. ועוד, לכל אלה ענקים, כל אחד עצום מאוד. והרב שאול דווק כותב, שמע בשם רבי חיים פלאצ'י, ויש את זה כתוב מפורש בספרו של רבי חיים פלאצ'י, שרבנו הארי ידוע, כשהלך להיפטר מהעולם, הוא היה חולה, היה בן 38. ביום שלישי, ה' אב, שין למד ב', נכנס לבקר אותו תלמידו רבי יצחק הכהן. והוא נפרד ממנו, אמר לו, תדע שאני הולך כעת. אמר לו, וכי זו התקווה שהייתה לנו, שאתה הבטחת לנו שאתה תישאר איתנו ותביא לנו את המשיח. יום אחד אמרת לנו שאם אתה תחיה עד שנת שין למד ה' עוד שלוש שנים, אתה מביא את המשיח. אז כמה זה עוד שלוש שנים? היה צריך בן 41. אמר לו, אני, מה אני אעשה? ככה נגזר. אמר לו, ומה יהיה? אתה עוזב אותנו באמצע? אמר לו, אם תזכו, אני אבוא עליכם. ככה אומר להם רבנו אבי. איך תבוא אלינו אחר שכבודו אומר שכבודו הולך מהעולם הזה? שיב לו, זה הלשון. אין לך עסק בנסתרות. זה כתוב בסדר ובשאר הגלגולים, הקדמה למתחת. איך תהיה ביאתי עליכם? אם בהקיץ, אם בחלום. אם בגלגול זה, אם בגלגול אחר. הוא לא הבין. תוך כך אמר לו, צא מהר מכאן, אתה כהן, וכהן אסור להתאמן המתים. ונפטר רבנו אריה לבד בשעת פטירתו. ואחרי זה רבי ליטל בא והיה בוכה, אומר, עזבתי אותו באותו רגע. אמרו עליו, הוא היה רבי ליטל ניצוץ רבי עקיבא. ורבנו אריה ניצוץ רבי אלעזר. בגמרא מובא שרבי עקיבא כשבא, אחרי שנפטר רבי אלעזר, היה קורע את הבשר שלו, מוציא דם, בוכה עליו. התוספות מקשים, איך היה כתוב, סרט הנפש עשינו בשרכם. לא תנו, בנים הטבע שהם לא הולכים, לא תתגודדו, תשימו כוחה ביניכם למת, מתרצים התוספות, מה שעשה רבי עקיבא, עשה על התורה, לא על רבי אלעזר, התורה מזהירה אותנו לעשות על המת, הוא עשה על התורה. אז כמו רבי עקיבא לא היה בשעת פטירת רבי אלעזר הגדול, גם הוא לא היה בשעת פטירת רבו רבנו הארי, לא היה באותה שעה. אז היה בוכה עליו וצועק. אז מה רציתי לומר? אז כן, גם איפה היה עוד שהוא היה רבי עקיבא? הוא רבי חייביטל פעם שאל את רבנו הארי, למה אני לא יכול לראות הרבה אנשים? כשאני הולך לאיזה מקום, רואה כמות גדולה של אנשים, מתעלף. ככה היה רבי חייביטל. רואה הרבה אנשים, מתעלף. אמר לו, דע, שאתה, גלגול שעבר, היית רבי עקיבא. רבי עקיבא בשעה שהרומאים הרגו אותו, כולם התאספו לראות. אז הוא נהיה לו כאילו טראומה מזה, שהיה רואה קבוצה גדולה של אנשים באים מתקבצים עליו, אז נזכר כאילו מההריגה שלו, את ההריגה קשה, כפי שהוא מסר נפשו בלב שלם, בשמחה, באחד, והמגחים בחייך, הגמרא אומרת, כופף ועושה קריאת שמע, מוריד מרכין את ראשו, ושמח, אבל בכל זאת, זה היה לו מזה קושי. גלגול זה כשיש לו עוון. ניצוץ זה לא עוון, זה בא להנהיג, והוא יבוא כמו אמרו, הלל הזקן, ניצוץ נשמת משה רבנו. וכן, חן חי 120 שנה, רבנו חן וזכאי, ניצוץ נשמת משה רבנו. רבי עקיבא בן יוסף, ניצוץ נשמת משה רבנו. חלק מנשמתו.
אז הלל היה ניגון של משה רבנו?
ניצוץ. אז אם כן יוצא, שזה היה, וכותב עליו הרב שמן ששון, פתח עיניים, כל דבריו הם קבלה מסיני. כל הרחידה, הוא זכה להכיר אותו. הרחידה למד בקבוצה השנייה של המדועית של הרשש. והוא, היה שהרשש היה מלמד, היה מסתכל תמיד על רבי חיים דלה רוזה, מבאר לו, או על רבי אותו ארגזי. הרב חידה כמעט לא היה מסתכל עליו, יום אחד אמר לו, ככה בשעת רצון בחוץ, למה כבודו בשיעור לא מסתכל עליי? אמר לו, אתה לא באת לעולם בשביל תורת הקבלה. אתה באת בשביל עמוד של הפסק, באת להלכות ולדרשות. קבלה אתה לומד, אתה יודע, תדע, אבל לא זו הסיבה. הם באו זה עיקר לימודם, זה הקבלה. אמר לכן, היה מסתכל. אז הרב חידה מעיד עליו, אומר, אני מעיד עליו שכל תורת הקבלה יודע אותה על פה, הוא בקיא בהם על מתכונתם, ויודע איך העולמות עומדים כך באותה שעה. יודע איך הם עומדים, ככה היה. מרוב קדושתו, היה יודע כל הכוונות כסדרן וכהלכתן בעל פה. האמת למה רחוק, רבי שאול דואק, שהיה גר פה, שכל לנו אבותינו ראו אותו. היה סגן נהור בסוף ימיו. היה עומד עמידה, כל הכוונות של ראש השנה ויום הכיפורים, זה הכי קשה. זה כוונות מיוחדות רק לאותו יום, אין אי אפשר, רק פעם בשנה. ואם יטעה באיזה טעות קטנה, הרס הכל. הכל היה זוכר על פה, והכל חרוט בתוך הזיכרון שלו הזך. ויודע זוכר הדפים, זוכר הכל בעל פה. יודע הכל אשר לכל. ככה היו היהודים ללמוד רב, משהו כאלה. יש היה רבי אהרון פררה, היה לפני 150 שנה, חכמי בית אל, כתב ספר מעין קודש, הוא גם חכמי בית אל. כותב, רוח השם דיבר בו ברבנו הרשש, שלא היה צריך להביא שום ראיה לדבריו, כל מה שהיה אומר, היינו מאמינים בו. ולמה אומר אליהו הנביא, לא זז ממנו אפילו רגע אחד. היה קדוש, היה תמיד, היה יודע הכל, כן, לא היה מי ש... יש רב פעלים ביוסף חיים, כותב, אומר, לא שייך היה הרשש לעולם הזה, זה נקרא איש אלוקים גמור, בדבריו סתומים באין מבין, להבין את דברי הרשש, אולי בקושי אחד מהעיר או שניים ממשפחה יכולים להבין מה הרשש כתב. ומגלה טפח, הוא מכסה 1,000 טפחים. ככה עוצמתו הייתה גדולה מאוד. ידוע היה הרבי לאומני, חסיד גדול היה רבי לאומני. רבי לאומני היה בבגדד עד גיל 28-29. הוא נשא את אחותו של זבחי צדק, רבו. היה זבחי צדק, רבו של בן ישחיידה. נשא את אחותו ובא לכאן לארץ ישראל. תחילה התיישב בירושלים, האוויר לא התאים לו, שכב חולה, כמעט פרחה נשמתו, עד שהרופאים אמרו לו, חייב להחליף את המקום, אז הלך לחברון, ישב שם, אוויר יותר קל שם. אז התיישב בחברון. התיישב בחברון, עשה שם הרב של העיר חברון. והיה איש קדוש ונורא. היו אפילו המוסלמים מאמינים בו. מה שהיה אומר, ככה היו עושים. היה ביניהם סכסוך, פונים אליו, מה שהוא אומר, הם יעשו. אשתו הרבנית הייתה בקיאה אור החיים ויורה דעה על פה. הרבה פעמים היו באים לבית, שואלים, איפה הרב? מה אתם רוצים? הוא אומר, יש לנו שאלה. אוף, יש לנו שאלה בבשר, שאלה בהלכות נידה. היא יודעת את ההלכות, אבל מה עושה? פותחת שולחן ערוך, פותחת את הפוסקים, אומרת, הנה. והשאלה שלך, הנה, כתוב פה. הדין ככה, זה מותר, זה אסור. אם אתם לא מאמינים, מי שיבוא בעלי, תשאלו אותו. תוכלו בית הכנסת, תשאלו אותו. ככה הייתה אשתו. אז תבין מי הוא היה. גאון גדול וחסיד גדול. מימיו לא היה אוכל, לא אכל, לא עוף ולא בשר. ביצים, היה אוכל ביצה, לא אוכל אותה, פחד, אולי התרנגולת שהתירה אותה היא טריפה. אז אם התרנגולת טריפה, גם הביצה שיצאה מנה טריפה. חלב גם לא ישתה. למה אולי העז או הפרה שחלבת אותה היא טריפה, אז החלב שלה אסור. אז רק אם ישחטו את העז ויראו שהעז בסדר, אז ישתה את החלב למפרע או הגבינה שנעשה ממנה. אז ביצים איך היה עושה? היה מסמן את התרנגולת, ואם היא חיה אחרי 21 יום, אז אוכל את הביצה שלה. אז לא אכל אף פעם ביצה טריה, רק ביצה שעבר עליה 22 יום. ביום ה-22, אז יודע בטוח שזה לא טרף, אוכל. ככה חסיד היה. אז הוא עליו השלום, שבא רבי יוסף חיים פה לבקר בארץ בשנת תרקת, של 137 שנים. בא לפה, והם היו חברים, מוצאים ממנו רבי יוסף חיים באיזה 10 שנים. למדו, ישבו ללמוד יחד. למדו, ראי תמר פה היה בירושלים, הרב ניסים עיני, הוא חיבר השידור חוקת עולם, בשלמה מוסיוף עליו השלום, הוציא כסף מכיסו ונתן לרבי ניסים עיני לסדר סידור עם כל שילובי הרי העדנות וכל הסדר, הכל כמו שצריך. אז הוא הראשון שהוציא את הסידור עם ההלכות, כמו ש... עד אז היו משתמשים סידור ליבורנו. בא רבי ניסים עיני, עושה סידור חוקת עולם. אז הם ישבו ללמוד, והיה, למדו, יש נכד הרשש, דברי שלום. למדו דברי שלום, והנה, הרב אליהו מאני תקיף קצת. כגודל חסידותו, כך גודל תקיפותו. אמר, לא הבנתי את הדברי שלום, נכשל ברב. ככה, דיבר, בתקיפות קצת. פתאום, גמגם והתעלם, לא דיבר. שעתיים ניתן הדיבור מפיו. ניצא לדיבור מפי, הוא לא מדבר. אחרי שעתיים שבה הכרתו אליו ונרגע, אמר אני מבקש מחילה שזלזלתי בכבוד, לא פגע אבל זלזל, בכבוד דברי שלום, רבי רפאל, אברהם שרעבי, זה נכדו של הרשש. אמר מה היה המעשה? כשאני דיברתי, אתם יושבים איתי, פתאום נגלה אליי בהקיץ הרשש. ועושה לי ביד כך, אתה יודע, נכדי, כמה טרחות טרח וכמה יגיעות יגע עד שכתב מה שכתב. ואתה בלי לעיין לדבריו, כבר אתה מבטל את דבריו. מהפחד, איבד את ההכרה. תעלם. ומאז קיבל עליו לא לחלוק יותר. יש איזה מקום, ראיתי כותב, קיבלתי בהסכמה שלא לדבר בעניין הדברי שלום. מה פירוש? קיבל עליו יותר, איפה שיש דברי שלום, לא לדבר. ככה היה. קודש קודשים. עכשיו, הוא התורת חכם פירש את דבריו של הרשש. עמוד אחד של הרשש, סליחה, של התורת חכם, לוקח שבוע להבין. אז פה תבין מי זה היה הרשש, כמה הוא היה ענק, ענק בתורה. לא נכון, לא כתב כלום. זה המציאו המצאות, זה מהעיתון, העיתון מהשורות הלבנות של העיתון. לא, היבל הנברא לא אמר כלום. אחד יעשה את כל העוונות, יבוא לקבר שלו ויגיד הכל בסדר, מה זה? ונתבל מקווה הערים, מקווה של מתים, ויגיד לא ימות בלי תשובה. משעים בחייהם קרויים מתים, מה שווה? תיקון חצות, היה הרשש עליו השלום, הוא הדברי שלום כותב, סבו. אומר, היה הרבה פעמים נשאר ער, מפחד לישון בחצות. למה? הוא יקשה הרשש. דוד המלך אמרה אומרת, לא טעים טעמה דמותה. ולא, אבל נעים שיטין נשמה, מה שיטין נשמה? הרש"י אומר שינת הסוס, שיערו אצל הסוס, וזה האמת ידוע, תשאל אלה שמגדלים סוסים, הסוס לא ישן בלילה יותר מחצי שעה. זה מה שהוא ישן. גם המשנה ברורה כותב שפעם הוא היה באיזה פונדק וראה סוסים ועקב אחריהם. אבל זה דבר ידוע מפורסם. הסוס ישן 28-29 דקות מתעורר. זה מספיק לו.
זה
שלא
שהוא ישן
עין פתוחה. מספיק לו, לא עין פתוחה ולא טלסקופ מעל הראש. כלום. ישן, ישן. כמו שסוס ישן. ישן פחות מחצי שעה. זה נקרא שנת הסוס. אז דוד המלך היה ישן ככה. אבל הרשש ביאר, מה זה לא טעים טעמה דמותה? אומר שבנקודת חצות היה ערך, כמו שהפסוק אומר, חצות לילה אקום להודות לך, עם משפטי צדקך. לכן הרשש מקפיד על זה שלא יהיה האדם ישן בנקודה של חצות. זאת אומרת, תראה בלוח, מתי חצות? באותה דקה יהיה ערך. לא משנה, יכול לישון לפני כן. הוא היה אומר שמותר לישון. אדרבה אומר, עיקר השינה שהיא הכי בריאה לאדם זה בחצי הראשון של הלילה. אז ישן את השינה שלו העיקר. והחצי השני, השם יעסוק בתורה, אבל הוא מבין מה יש לו. שם בלבות קריאת שמע על המיטה, סימן ויש למתת, אבל הוא מבין מה שם המקשה. אמרה בעירובין אומרת, לא יברי לילה אלא לשמטה. אף אומרת הגמרה, לא יברי לילה אלא לגרסה, אז הוא מבאר שלא יברי לילה אלא לשמטה זה חצי הלילה הראשון. לא יברי לילה אלא לגרסה זה חצי הלילה השני. חצי הלילה השני זה הזמן הכי מתאים ללימוד התורה. חצי הלילה הראשון הכי מתאים ובריא בשביל לישון. האמת שיש מקשים, יש גמרה שאומרת שהשינה של עלות השחר מועילה לגוף מאוד, כמו כבשן האש לסמטה, לכלי חרס ששמים אותו כבשן האש, אז זה מחסן אותו. אז יש תרציב שחזור וישן אולי אחרי זה איזה חצי שעה, שאומרים שזה אחד שלא ישן בכלל, כל מיני תירוצים בזה. אבל לכל אופן, החצי הראשון של הלילה זה שינה. החצי השני של הלילה זה עסק התורה. אז הוא היה נשאר ער הרשש. הוא לא היה ישן מפחד שלא יעבור חצות בשינה. תלמידו תורת חכם, היה לו חבר שהיה באיטליה. חבר שלו היה באיטליה. והוא, עליו השלום, תלמידו, הבעל אתר יצחק, כן, קראו לו. כותב לו, שם כותב לו, בשלמה מולכו. כתב לו, רבי חיים דה לרוזה, שמעתי שיש לכם באיטליה, זה לפני 250 שנה, משהו כזה. שמעתי שיש לכם באיטליה, כלי מורה השעות, זאת אומרת שעון, שיכול האדם לכונן אותו ויקיץ את האדם באיזה שעה שירצה. בבקשה ממך, יש פה את המכתב, יש מכתב, זה באקדמיה הצרפתית מצאו את המכתב הזה, כתב ידו של רבי חיים דה לרוזה. כותב לו בבקשה ממך, תקנה לאותו בכל מחיר אשר ישיתו עליי, כדי שלא יהיה חצות ואני ישן כחמור. מצוי כבודו, ככה הוא אומר. הוא אומר, השינה של חצות היא הכי קשה, שישן בחצות. תראה איזה קדושה, ככה היה המעלה שלו. היה שלא יהיה שום... יש, הוא ידוע שהוא היה כל חצות, היה הולך לכותל המערבי ובוכה שמה על חורבן את המקדש כמי שמתו מוטל לפניו. כל לילה, כל לילה מחדש. עד שפעם הגויים שמה ניסו לפגוע בו וחיכו לו שמה בדרך. נעשה אותם נציבי אבן, כן יורדו כל הלבך השם. בסוף מעשה עד אל ההילולה שלו בשלומו רגע. אבי אהרון עזריאל עליו השלום. היה בעל כפי אהרון, גאון אדיר היה, רבי אהרון עזריאל. הוא היה מסכן, היה חולה מהלב, הרבה שנים חלה בליבו. הוא היה חותם, העיני, אהרון עזריאל. יום אחד, לפני עשרה בשבט, זה תמיד היו בית אל ידוע, מנהגם להיות ערים כל הלילה ולשבת לעסוק בתורה, מדליקים נרות לכבוד הרבה נוסף שלום של רבי אהרון עזריאל. אז הם, אותו פעם, הוא היה ראש החסידים של בית אל. נהיה חולה, והמצבו היה אנוש. יום ט' לחודש, שבת, בבוקר, קרא לאשתו, אמר לה שהוא מרגיש שהוא הולך למות. היום בערב אמר לה, יבואו כל החסידים של בית אל, ישבו ישיבת בית אל ללמוד תורה, כבוד הרשש, תלכי לשם, תקחי איתך את הילדים, תבכו שם על החכמים, תגידו להם שהולך למות, מי יודע אם אני אשאר בחיים עד הלילה, שיעוררו עליי לחמי שמיים, אני חבר שלהם, הוא היה האמת הרב שלהם. אז היא שמעה בקולו לקראת הערב, הלכה לשם. והוא תוך כך נרדם, מסכנים, השאירו אותו לבד, אולי שמו עליו שומר, לא ידעתי, אבל הוא היה, לפי המעשה שהוא כותב, היה לבד, פתאום רואה איזה זקן בא, אומר לו, מי אתה? אומר לו, אני שר שלום שרבי. למה אתה לא הלכת היום? כל החברים שלך בבית המדרש ואתה לא באת? אמר לו, חונה. אמר לו, מה שמך? אמר לו, אני אהרון עזריאל, איך אתה חותם? הענה. למה? מה זה ראשי תיבות? אמר לו. אמר לו, לא, אהרון עזריאל ניסי השם. אתה היה לך ניסים ונפלאות. והלך. והנה רק הלך ופתח את העיניים. הוא מרגיש יותר טוב, מרוב חולשה לא יכול לקום. חזרה בדיוק אשתו מבית המדרש. אומר לו, טוב, עכשיו היינו שמה, התפללו עליך. למחרת כבר קם על הרגליים וחי עוד איזה 10 שנים אחר כך. הוא כותב שזו זכות לרשש שהוא היה לומד את התורה שלו. זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל.